טוב, אנחנו בדף סמך זין עמוד בית, פשיטא באתר למסלקי. אתמול ראינו שיש שני סוגים של מנהגי מקומות, כן? יש מקום שבו, יש משכנתא. משכנתא זה כאשר הלווה נותן למלווה שדה, כן? הסברנו כמו שיש משכנתא בנקייתא, שהמלווה מנקה מסכום ההלוואה כל שנה, לפי איזשהו סכום מוסכם מראש. זה משכנתא בנקייתא, ויש שני מנהגים, יש אתר דמסלקי ואתר דלא מסלקי. אתר דמסלקי זה אומר שכאשר הלווה משיג את הכסף, הוא יכול להחזיר את ההלוואה, ואתר דלא מסלקי זה שמראש סוכם ביניהם שלפחות כך וכך זמן, השדה תישאר אצל המלווה. גם במשכנתאות היום, יש משכנתאות שאתה תשלם קנס אם תחזיר את המשכנתא מוקדם מדי, ויש הלוואות שאתה, משכנתאות שאתה יכול במקום לשלם, ו... זה רק עמלה של 60 שקלים או משהו כזה. בכל אופן, אז יש, אז פשיטה, באתר דמסלקי ואמר לא מסתלקנה, הקה אמר דלא מסתלקנה. אם בזמן העסקה, ההלוואה, הוא אמר, אנחנו אמנם נמצאים באתר דמסלקי, אבל אני רוצה לא להסתלק, אז אפשר לסכם את הדבר הזה. אבל מה קורה עם ההפך? אלא באתר דלא מסלקי, ואמר מסתלקנה, מהי? אם זה אתר דלא מסלקי, ופה בעצם הסיכום לטובת הלווה. המלווה אומר ללווה, תקשיב, אם יהיה לך כסף, אני מוכן לקום וללכת, כן? אני מוכן להסתלק. אז פה זה דומה לסוגיה שהיינו בשבת של פטומי מילי באלמה, כן? שאומרת הגמרא, מי, אז כן, אז באתר דלא מסלקי, ואמר מסתלקנה, מי, צריך למקנה מיני? או לא, האם צריך לעשות על זה קניין, בגלל שהדיבור בעצמו הוא לא מספיק טוב, כן, זה סך הכל סוג של, הוא רואה את הלווה מבואס, הוא אומר לו, אל תדאג, יהיה בסדר, אם תרצה, אני אסתלק. אז זה דיבור לא מחייב, או שהוא אומר, זה כן מחייב, אז האם צריך למקנה מיני, צריך לעשות קניין על זה בשביל שזה יהיה מחייב, או שזה מחייב בכל אופן.
שאלה בעניין
הריבית? זה, לא, לכאורה זה לא שאלה בריבית, לכאורה זה שאלה במשכנתאות. רב פאפה אמר לא צריך למקנה מיני, רב ששת ברידי רבידי אמר צריך למקנה מיני, והלכתה צריך למקנה מיני. הלאה, אמר איזיל ואייטי זוזי, לא אחי, כן, מדובר באתר דמסתלקנה, הלווה אומר למלווה, אני, הכסף שלי בבית, אני הולך מביא אותו ואתה תצא מהשדה. אז המלווה לא יכול עכשיו לאכול את הפירות של השדה, הוא צריך כאילו לעשות פאוז, כאילו, כן, פריז כזה, ולחכות שהוא יביא לו את הכסף. אבל אם הלווה אמר, איזיל ואיתרח והייתי זוזי, הוא לא אומר שלי את הכסף בבית, הוא אומר לו, אל תדאג, אני אתאמץ ויביא את הכסף, אז מחלוקת. רבינה אמר, אכיל, ומרזות, רבי דרב מרי אמר, לא אכיל, כן, רבינה אומר, הוא יכול לאכול, כיוון שאין ללווה את הכסף, כאשר הוא יביא את הכסף, אז הוא יפסיק לאכול, אבל למה להפסיק לאכול עכשיו, אם עדיין אין לו את הכסף? ורב מרזות הרבה דב מרי אמר לו, ברגע שהוא אומר לו את הדבר הזה, הוא אומר, מבחינתי אני רוצה לסיים את ההלוואה הזאת, אני הולך להביא את הכסף, אני אשיג אותו, אז הוא לא אוכל. והלכת, לא אחי. עכשיו, הבדלי מנהגים, רב כהנה ורב פאפה ורב אשי, לא אחלי בנקייתא. אתמול ראינו בתחילת העמוד הזה שיש אמרנו אתר דלא מסלקי אין בעיות של ריבית, זה כמו השכרת שדה או מכירת שדה, באתר דמסלקי יש בעיות של ריבית ואז עושים נקייתא. מה זה נקייתא? אמרנו זה תשלום לחישוב שנתי, השדה מוציאה בערך כך וכך בשנה ולוקחים פחות מזה, כי בסופו של דבר המלווה לוקח פה סיכון, כן? כי יכול להיות שהיא לא תוציא השנה הרבה פירות, הוא גם לוקח סיכון, סיכוי, כאילו יכול להיות שתוציא השנה הרבה פירות, כן? אז זה נקייתא, כן? אז אמרנו שתלמיד חכם לא ראוי לו לאכול בנקייתא, זה מה שאמרנו אתמול. ופה אנחנו רואים שבאמת רב כהנא ורב פאפה ורב אשי לא אכלי בנקייתא, אבל רבינה חלק עליהם, רבינה אכיל בנקייתא, כן הוא כן חשב שזה בסדר, אמר מר זוטרא, או עכשיו זה ראוי אפילו לתמיד חכם, בוא נגיד ככה. אמר מר זוטרא, מה איתה מה דמאן דאכיל בנקייתא? כן, מי שאוכל בנקייתא רבינה, מה הוא חושב לעצמו? מידי דאבה, שדה אחוזה. שדה אחוזה זה שאם אדם מקדיש את שדהו, ואז הוא רוצה לפדות אותו, כתוב בתורה שהוא פודה אותו, לא כתוב ככה, אבל חז"ל מסבירים שהוא פודה בסלע ופונדיון לשנה. זאת אומרת, הוא מקדיש את זה עד היובל, כן, ואז הוא רוצה לפדות את זה, אז סלע ופונדיון לשנה, נשארו 20 שנה, זה יהיה 20 סלעים ו-20 פונדיונות. פונדיון זה ממש קצת, כן? אז בעיקרון זה 20 סלעים. כי כתוב שם 50, וזה 50 חלקי 49, אז האחד האחרון, הסלע האחרון הוא כאילו...
לא משנה הגודש,
הסדר
לא משנה כלום?
לא, לזרע חומר שעורים, זה מה שכתוב, נלמד, נקרא את זאת מה בפרשת שבוע, בפרשת בחוקותיי, בהר או בחוקותיי, בהר. אז אומרים, מי דה עליו השדה אחוזה? שדה אחוזה עליו הפלגב דקאכיל פרי טובה, אמר רחמנה, כפריקלה בארבע זוזי? אז זה גם נקייטה, זה בעצם נקייטה, זה להגיד... שדה כזאת שווה ארבע זוזים בשנה, נכון? אז הנה, וזה סבבה, אז הכל בסדר. לכן רבינה אכל בנקייטה, כי הוא אמר, כמו ששדה אחוזה זה דבר בסדר גמור, וזה שום דבר שלילי, ככה גם לאכול בנקייטה זה בסדר גמור. הכנה מלא שנה. ומאן דאסר אמר לך, שדה אחוזה זה לא הלוואה, שדה אחוזה הקדשי, ורחמנה הוא כמה פדיון. אחה, הלוואה היא, ומחזה כריבית, כן? ודיברנו, אני לא זוכר אם זה היה בשבת או ביום אחר, שמחזי זה לא בעיה שיש פה מראית עין, שאנשים מסתכלים ואומרים, אולי מותר לתת ריבית, כן? לא, מחזי זה אומר, הדבר הזה הוא דומה לריבית, הוא נראה כמו ריבית, לכן הוא אסור, כי הוא דומה מדי לריבית. ולכן הם נמנעו מזה. אמר אשי, אמור לי סבי דמת המחסיה, סתם משכנתה שאתה, כן, כמו זקני צפת, כן, סבי דמת המחסיה, אמור לי שסתם משכנתה היא שנה. מה זאת אומרת? למי נפקמינה? למה הרבה שחוזר על החוכמה הזו? דאי אחי לשאתה מצי מסליקלה, ואי לא, לא מצי מסליקלה. זאת אומרת, אפילו באתר דמסלקה, שיכול הלווה לבוא עם הכסף ולסלק את המלווה, הוא צריך שנה אחת לתת למלווה. כי שנה אחת לפחות שהמלווה השקיע, זרה בשדה, כן, וקוצר את החיטה, זה המינימום, הוא לא יכול פחות מזה לסלק אותו. אז סתם משכנתה שטה, זאת אומרת, אפילו באתר דמסלקה, זה אחרי שנה ולא בשנה הראשונה. ואמר ואשי, עוד עניין, אמרו לי סבי דמת המחסיה, מהי משכנתה? זה שכונה גבי, מה זה הלשון הזאת משכנתה? זה נחשב שכונה גבי, זאת אומרת, זה שדה הסמוכה אליו. למי נפגמינה? לדינה דבר מצרה. מה זה דינה דבר מצרה? אם אדם רוצה למכור את השדה שלו, אז הוא, יש עדיפות לשכן, כן? כדי, כי יש לי את השדה שלי, יש את השדה של השכן. אני רוצה למכור את השדה שלי, אז השכן, הכי טוב לו, לקנות את השדה, כי הוא פשוט יכול להוריד את הגדר ולחרוש ברצף את כל השדה מצד לצד, כן? אז זה הכי משתלם לו כאילו לקנות את השדה, ולכן יש לו קדימות ועדיפות, כן? וזה שכתוב בגמרא, זה משום ועשית הישר והטוב, כן? זה דבר טוב.
הוא מחיב את עצמו.
כן, בדיוק. עכשיו, משכנתה היא גם כן כזאת, זאת אומרת, אם השדה, אני מחזיק שדה בתור משכנתה, ובעל השדה החליט שהוא רוצה למכור את השדה, אז לי יש עדיפות משום דינה דבר מצרה, כן? כי כי אני כבר עובד בשדה הזאת. אז זה הדבר הישר והטוב, זה למכור את השדה למי שמחזיק אותה בתור משכנתה.
יש עדיפות יתר, השכן או
ה... זה שאלה טובה, זה שאלה טובה. אז באים להשוות. אתה צודק, כן. יש איזה, אני לא זוכר איפה סוגיות של זה. אולי בבטרה, יש על זה סוגיות, משוות בין כל מיני סוגי קדימיות. כן, כן, אני חושב בחזקת הבתים. אמר אבא. עכשיו בעצם אנחנו נמצאים פה בסוג של סיכום, כי עכשיו המשנה הבאה שתכף נגיע אליה, היא מתחילה לדבר על נושא חדש וזה נושא של עסקה, של שותפויות. עד עכשיו מה דיברנו? הנושא של המשניות היה מחירות, בעיקר זה היה מחירות שיש בהן בעיה של ריבית. והסוף היה גם משכנתא וזה, אבל זה כאילו סוג של, זה משחק על התפר שבין מחירה להלוואה כל הזמן. עכשיו מכאן ואילך אנחנו נדבר על עסקאות, אז פה יש איזשהו סוג של סיכום, אמר רבא לי תלכתה לא כתרשי פפונאי ולא כשיטר מחוזנאי ולא כחכירי נרשאי. תרשי פפונאי זה תרשי דרב פאפה. מה זה תרשה דרב פאפה? ראינו שהוא היה מוכר את הבירה שלו בתשרי, שזה הזמן שהבירה בזול, הוא היה מוכר אותה במחיר של ניסן, שזה המחיר היקר. והוא אמר, מה? לי לא אכפת להחזיק את זה אצלי במחסן, יש לי מקום במחסן, אני לא צריך כסף, אני עושה להם טובה שאני מוכר להם את זה עכשיו, אז אני מוכר להם את זה, למה שאני אפסיד ואני מוכר להם את זה כשיעור יקר? ומה ענינו להם, לרב פאפה, מה ענו לו? ענו לו, למה אתה מסתכל על הזווית שלך, של המוכר? תסתכל על הזווית של הקונה. הוא, אם היה לו כסף עכשיו, הוא היה משלם בשער הזול, הוא היה קונה ממישהו אחר בשער הזול. זה שהוא אין לו כסף עכשיו, לכן הוא רוצה לשלם בניסן, לכן הוא מוכן לשלם ביוקר, כמו המחיר של ניסן, זה מבחינתו זה סוג של ריבית, זה סוג של הקדמת מעות. ולכן אין הלכתה כתר של פפונאי, כתר של דרב פאפה. שיטר מחוזנאי, זה השטרות של מחוזה, היה שם איזשהו, לא יודע, מנהג כזה, מה הם עושים? זקפי לי לרבך אקרנה. וקט וילי בשטר. עושים עסקה. עכשיו בוא, כיוון שתכף נגיע לזה, אז אני אקדים את העניין. מה זה עסקה? עסקה זה אומר, בדרך כלל יש שני שותפים, ההוא שמביא את הכסף, ההוא שמביא את העבודה. כן? אתה נותן לי כסף, ואני עושה עבודה, ואנחנו מתחלקים ברווחים חצי-חצי. כן? אז הבאת לי 100 שקל, אז עשיתי רווחים של 80 שקל, אז אני מחזיר לך 100 שקל, ואני לוקח לעצמי 40, אז אני מביא לך 140 שקל ולעצמי 40, כי אנחנו מתחלקים ברווח חצי-חצי. עכשיו, יש לי אחריות על הדברים, אם אני אפסיד, אז אני צריך לספוג גם את ההפסד, אם המאה יהפכו ל-80, כן? אז אני אתחלק איתך בהפסד חצי-חצי, אז ה-20 הפסד, 10 עלי, עליי 10 עליך. אני אחזיר לך 90 ולא 100. בעצם מה שזה אומר, שחצי מהסכום שנתת לי הוא הלוואה, וחצי מהסכום שנתת לי הוא פיקדון, כן? חצי מהסכום הוא הלוואה, שאני אחראי עליה, נכון? אני הלווה, קיבלתי 50 שקלים מתוך המאה, ו-50 שקלים אני שומר עליהם בשבילך, אני מתייחס אליהם כפיקדון, ולכן אין לי אחריות עליהם. אם יהיה לנו הפסד מהמאה שקל, אז אני אגיד, חצי מההפסד הוא מהפיקדון, וחצי מההפסד הוא מההלוואה. אז מה שההפסד הוא מההלוואה, אני צריך להחזיר לך, כי הלוואה, יש לי אחריות. מה שההפסד הוא מהפיקדון, אין לי אחריות, ולכן אתה סופג אותו. זאת התפיסה של עסקה, של שותפות כזאת, כן? אז עכשיו, מה הבעיה של הריבית בדבר הזה? שיש בזה כל מיני בעיות של ריבית, אבל הבעיה שתכף נראה במשנה, זה שאני קיבלתי ממך הלוואה של 50 שקלים, תמורת זה שאני אתעסק בפיקדון שלך, ב-50 שקלים האחרים. כן? אני נותן עבודה תמורת זה שקיבלתי הלוואה, וזה ריבית, אוקיי? עכשיו, יש לזה פתרונות שתכף נגיע להם במשנה. בכל אופן, מה הם עושים במחוזה? זקפי ללרבך קרנה, וקדבי לבשטרה. הם אומרים, כמה אתה הולך להרוויח? 100 שקל אלה, 80 שקל. זה אומר שאתה תצטרך להחזיר לי 140 שקל, נכון? כי אמרנו שנתחלק ברווח חצי-חצי. אז כותבים כבר בשטר שהלווה חייב לו מלווה 140 שקל. זה לא נכון, הוא חייב לו 100 שקל, ותלוי כמה יהיו הרווחים. אבל הם כבר הניחו שהם יודעים מה הרווחים, כן? אז כתבי אז מי יאמר דאבה רווחה, אולי לא יהיה רווח, ואז אם אין רווח, בעצם הלווה משלם ריבית, כי הוא משלם את זה לא מתוך הרווחים, אלא מתוך הכסף שלו בבית, אז זה ריבית. אמר לי מר בר המימר לרב אשי, אבא אביד האחי, אז מר בר המימר אומר לרב אשי על המימר, בזמן שהמימר בחיים, תכף נראה, אבא ככה הוא עושה, הוא זוקף את הרווח, כבר כותב את הרווח בשטר. דרך אגב, אפשר לעשות עוד סוג של עסקה, שאני אגיד לך, תשמע, הרווחים, אני מביא לך רווחים 10% נגיד, נכון? 10% שנתי, זה רווח יפה. כל מה שהוא מעל ה-10% זה הרווח שלי, כן? זה עסקאות שעושים היום. וכל, עד 10% אני מביא לך, אבל אני מתחייב על ה-10%, גם זה ריבית, כי אני התחייבתי על ה-10% ריבית, אני חייב להיות רווח. כשחייב להיות רווח, זה לא שותפות, זה הלוואה בריבית. כשלא חייב להיות רווח, כשאני אומר, אם יהיה רווח, נתחלק בו, אם יהיה הפסד, נתחלק בו, אז זה לא ריבית, זה שותפות. אז הוא אומר לו, ככה אבא עושה, וחיית הוא לקמי מהמן לו, הוא יבוא הלווה לאבא, ויגיד לו, נכון שכתוב פה 140 שקל, אבל באמת הפסדתי בסוף, אז הוא אומר, מאמין לו, הוא אומר לו, סבבה, אתה הפסדת, אז תגיד לי כמה הפסדת, ונתחלק בהפסדים. לכן זה שכתבים בשטר, זה סתם. אז הרבה שאומר לו, זה לא פתרון טוב מה שאתה אומר. תינך, איך הדעיתי לדידי, אישחי ונפל, שטרה כמיית מימי, אם חס ושלום הממר ימות, והיתום יקבל את השטר, ויבוא לגבות את ההלוואה מהלווה, הוא יגיד לו, היו לי הפסדים וזה, הוא אומר לו, מה זאת אומרת? כתוב בשטר, אתה חייב 140 שקל, כי אמרנו שזוקפים את הרווח בתוך השטר. אז לכן זה לא פתרון טוב, הפתרון. ומה קרה? אבי כשגגה שיוצאה מלפני השליט, ונחנף שידי המימר, כן? הביטוי הזה שאומר לו, אולי אבא שלך ימות, כן? זה מה שקרה בסוף, כי חכמים יזהרו בדבריכם, כן?
הם אומרים שזה סימן טוב,
תמיד. מה?
בטעות מישהו אמר.
כן, זה בשביל להרגיע. זה בשביל להרגיע, אומר. תלוי מי אומר את זה. אם זה רבה שזה שגגה שיוצאה לפני השליט. טוב, אז אמרנו שלוש דברים, אמרנו שלושה דברים, תר שפפונאי, לא שטר מחוזנאי לו, והדבר השלישי הוא לא כחכיר אינאי נרשאי. מה זה החכירות באופן כללי? שאני מחכיר לך שדה, זאת אומרת אני מביא לך שדה, ואתה צריך להביא לי, יש אריסות, באריסות זה אחוזים. אני מביא, האריס לוקח שליש לעצמו, שתי שליש לבעל הבית. בחכירות זה סכום קבוע מאוד. אני מחכיר לך את השדה שלי ב10 קורים של חיטה בשנה, כל השאר תיקח לעצמך, כן? אז זה חכיר נרשאי, מה הם היו עושים? דקת ויחי, משכן לי פלניה ארי לפלני, זה כאילו נוסח השטר, משכן לי פלני ארי לפלניה, ועדר חכרה מיני, זאת אומרת, המלווה קיבל משכנתה, אבל מה פתאום שהמלווה עכשיו התחיל לעבוד במשכנתה? הוא משאיר את המשכנתה אצל הלווה, ואומר עכשיו השדה שלי, המלווה אומר עכשיו השדה שלי, אז אני מחכיר לך את השדה, אז ככה הלווה קיבל 100 שקל, ומשלם למלווה מהרווחים של השדה של עצמו 10 קורים בשנה, כן? מה? כמו יוסף במצרים, נכון, כן, נכון, 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 כן. אז חכיר נרשאי, זה מה שהיו עושים, היו אומרים, זה לא ריבית, משכנתה זה מותר, עושים את המשכנתה עם לקייטה כמו שצריך, כן? אז משכנתה זה מותר, עכשיו אני מחכיר את השדה למישהו, למי אני מחכיר את השדה? למי שהכי נוח, למי שהוא בעל השדה ממילא. אבל זה ממש ריבית, נכון? מצד שני, כאילו, כן? עכשיו, אימת קנאה דאק נעניה, למה הבעיה שהגמרא אומרת? המחכיר, זאת אומרת, המלווה, אף פעם לא עשה קניין על השדה בשביל שזה יהפוך להיות שלו, בשביל שהוא יוכל להחכיר את זה, הוא פשוט השאיר את זה בידיים של הלווה, כן? אימת קנאה דאק נעניה, אומרת הגמרא, אז יש לנו פתרון. והעידנה דקקת ויחי, עכשיו השטרות כותבים ככה. קנינה מיני, מה שכתוב השטרות זה מה שיש, זה המציאות, כן? פשוט זה נותן לנו דרך לקרוא את זה. קנינה מיני, ושהינה כמה עידני, והדר חכרה, כן? זאת אומרת, המלווה מקבל את השדה, עובד בשנתיים שלוש, ואז הוא אומר, טוב, בוא, תיקח חזרת השדה שלך ותחקור אותה ממני, כן? אז זה, כבר הוא כן קנה את השדה, אז כאילו לכאורה זה פתר את בעיית הריבית, זאת אומרת, הבעיה הראשונה של הריבית הייתה הבעיה אמיתית, כי אם הוא לא קנה את השדה, אז זה ממש ריבית קצוצה. הלווה כל שנה מביא למלווה סכום מסוים של חיטה, חוץ מהכסף שהוא יחזיר לו בסוף. זה בעיה אמיתית. אבל פה הוא כבר כן קנה את השדה, פה זה באמת החכרה, אז מה הבעיה? וחוץ מזה עושים את זה שלא תנעול דלת בפני לווים. זה האינטרס של הלווים שהמלווים יהיו שמחים להלוות, שהם ידעו שהם יוכלו לעשות כסף בעניין. כן? אז שפיר דמי, עוד פעם. והעידנה, דקקת וי, האחי, קנינה מיני ושהינה כמה עידני, והדר חכרה, כדי שלא תנעול דלת בפני לווים, שפיר דמי, ואומרת הגמרא, ולאו מילתי. לא נכון. אפילו ככה זה לא בסדר, למה? אין שהחוכר זה לא תלוי אם הוא יצליח או יפסיד, יש רווח בטוח למחקיר. נגיד, אתם יודעים כל הסיפורים על היהודי שחוכר מהפריץ את הבית מרזח, נכון? מה הבעיה? שהוא צריך להביא לפריץ רווחים, ולא משנה אם היו לו רווחים או לא היו לו רווחים.
זה
היה
הריסות, זה לא
הבעיה. אם זה היה בריסות לכאורה זה לא היה בעיה, נכון, כן. היה יכול להיות בעיה פה בהריסות, כי יש לו רווחים בטוחים, הם לא, הגובה שלהם הוא לא בטוח, אז אני לא יודע, אבל החכירות הם בוודאי בעיה, ורשי אומר זה ריבית גמורה, רשי לשיטתו חושב שזה ממש ריבית קצוצה הדבר הזה, זה לא, אפילו לא אבק ריבית, אבל זה שיטת רשי. טוב, סיימנו, אמרני שעכשיו מתחילים נושא חדש. אין מושיבין חנווני למחצית שכר, ולא ייתן מעות לקח בהן פירות למחצית שכר, אלא אם כן, נותן לו שכרו כפועל. אז זה כמו שהסברנו. אני לוקח חנווני, אומר לו, תקשיב, אתה מלך חנווני, בוא תמכור בשבילי יין, כן? אני שם את היין שלי אצלך בחנות, אתה תמכור את היין ונתחלק, אמרנו, ברווחים ובהפסדים חצי-חצי. אז אמרנו, מה הבעיה? שזה פלגה מיל ופלגה פיקדון, ואני עובד בפיקדון שלך בשביל החצי של ההלוואה שלי. נכון? זה אמרנו, זאת הבעיה של הריבית בעסקה. שהעבודה שלי בשביל המלווה. מה הפתרון? שישלם לו, נכון? אם הוא ישלם לי על העבודה, אז מצוין. על העבודה משלמים לי, זה לא ריבית, אני מקבל על זה כתשלום, והחצי פיקדון, חצי הלוואה, זה בסדר גמור, כן? אז לכן, אין מושבין חנווני לחצי שכר, ולא ייתן מעות לקח בהן פירות, עוד וורט כזה של עסקה, זה תיקח כסף, תקנה פירות, תמכור אותם ברווח, ונתחלק ברווחים, גם זה למחצית שכר, אלא אם כן נותן לו שכרו כפועל, כן? אם נותן לו שכרו כפועל זה בסדר. אין מושיבין תרנגולין למחצה, כן? אני נותן לך...
העמלה שנותנים לבנק זה כמו הפועל הזה.
העמלה שנותנים לבנק.
אבל הבנק יש פועל...
כן, הוא צריך גם עמלה.
צריך
גם
עמלה.
אז זה אתה מדבר על מקרה שאני מרוויח מהבנק, לא על מקרה שאני מפסיד מהבנק, שאני מלווה, כן. דרך אגב, כשאני מלווה באמת זה יותר כאילו בעיית, שם באמת צריך את היתר עסקה יותר מאשר כשאני הלווה.
יש לך מינוס
כאילו. שנייה רגע. לא, הפוך, סליחה. כשאני אקח ריבית מהבנק זה פחות בעייתי, כי הבנק הוא לא בן אדם כאילו. אז פחות בעייתי. לא, לענייננו. אין מושיבים תרנגולים ממחצה. אני רוצה לגדל בשבילך את התרנגולים, כן? אז אני אגדל את התרנגולים, ויקבל חצי מה, לא יודע, מהביצים, מהאפרוחים, כן? אז אין מושבין תרנגולים למחצה. שוב, הסיכום יהיה מחצה פיל מיל ומחצה פיקדון. מחצה זאת אומרת מחצה אחריות. המחצה אחריות ומחצה רווחים זה בא ביחד, כי על החלק של המלווה אני מקבל את הרווחים, אבל אני גם אחראי. ועל החצי של הפיקדון אני לא מקבל את הרווחים, ואני גם לא אחראי להפסדים. אז אין מושבין תרנגולים למחצה, ואין שמין עגלים ושיחים למחצה, אלא אם כן נותן לו שכר עמלו ומזונו. נותן לו שכר עמלו, שהוא תורח על התרנגולים פחות תרחה, על העגלים ושיחים יותר, ומזונו, גם מה שהוא הולך להכיל את העגלים ושיחים ותרנגולים, גם את זה הוא צריך לשלם לו, כי אני לא יכול אני לא יאכיל את החצי שלך בשביל ההלוואה שלי. מעניין, אם הוא צריך לשלם לו מזון של כולם או מזון של חצי. אין שמין עגלים ושיחים, כן? בוא, תיקח עגלים, תגדל אותם, בסוף נמכור אותם ונתחלק ברווחים, בחצי אחריות, זה לא עושים. אבל, אלא אם כן נותן לו שכרו. אבל מקבלים עגלים ושיחים למחצה. מה ההבדל בין שמין עגלים ושיחים למקבלים עגלים ושיחים? שבמקבלים עגלים ושיחים אין לי אחריות. שמין, כל הקטע הזה שאני שם אותם מראש, אומר, עכשיו הם שווים ככה, כן? ואז ממילא, למה אנחנו שמים אותם? בשביל שתקבל עצמך חצי חצי מההפסדים, כן? אז, אבל מקבלים, אני מקבל את העגלים ושיחים, מגדל אותם בשבילך, ומקבל חצי מהרווחים. זה בסדר גמור, כי פה אני בכלל לא לווה. אני שומר, שומר שכר, כן? אני שומר, והשכר שלי זה חצי מהרווחים. ומגדלים אותם עד שיהיו משולשים, וחמור עד שטוענת. זה כבר שאלה של מנהגים, כמה זמן, מתי אני יכול להגיד לבעלים, טוב, נגמר העסקה בינינו, עד שיהיו משולשים, רש"י אומר שיעמדו על שליש גדילתן. שליש שור ושליש סוס. נגיד ששור זה לא יודע מה, בן 3 שנים, אז כשהוא יהיה בן שנה, אז אני...
מה הייתי בן שמין הם מקבלים?
שמין זה שאני שם אותם מראש, בשביל שנוכל להתחלק ברווחים ובהפסדים. עגלים, אבל כשאני מביא לך אותם, אני אוהב לך שמי קודם.
הוא שווה 100 שקל להיגן.
יופי, אז אם אני...
ואז אני צריך להחזיר לך...
אם הוא ימות...
100 שקל פלוס הרווחים?
לא, אני... כן, או שאני אביא לך את העגל פלוס הרווחים.
אוקיי, ומה
האופציה השנייה? האופציה השנייה זה שאתה לא מקבל שום אחריות. אתה מקבל עגל, אתה שומר שכר עליו. אתה שומר עליו, אתה צריך להחזיר לבסוף את העגל, פלוס, והרווח, אנחנו נתחלק חצי-חצי ברווחים, וזה יהיה השכר שלך.
אני לא מחזיר לך את
העגל. אם אני נגיד מוכר בשבילנו, בשביל שנינו את העגל, נגיד למשחטה, אז אני מחזיר לך את הכסף שהעגל שווה, פלוס הרווחים. וחמור עד שתטוענת, מתי מפסיקים לגדל חמור ומחזירים אותה לבעלים, כאשר היא יכולה להתחיל לסחוב דברים. טוב, אומרת הגמרא, תנא כפועל בטל. מה שכתוב שמשלמים כפועל, זה לא פועל רגיל, זה פועל בטל. פועל שלא עושה כלום. אומרת הגמרא, מה היא כפועל בטל? למה פועל בטל? הוא כן עובד. למה אתה אומר שהוא לא עובד? אמר הבאי, כפועל בטל של אותה מלאכה דבטל מן ה... זאת אומרת, אם הוא עובד בעבודה קשה, ועכשיו אני מציע לו עבודה קלה, שאני אגיד בחנווני זה עבודה הכי קלה, הרי אני ממילא חנווני, נכון? אז אני מוכר לעוד מישהו בחנות שלי, זה לא עולה לי כלום, כן? אז זה פועל בטל של אותה מלאכה, זה כלום, כן? ואם אני עובד עבודה קשה, במקום זה אני הולך להיות סוחר, לקנות פירות ולמכור אותם, אז זה פועל בטל של אותה מלאכה דבטל מינה. וצריכה, למה צריך במשנה את שתי הדוגמאות, גם של החנווני וגם של מי שהולך לקנות סחורה ולמכור? דהי, תנא חנווני, חנווני הוא דסגי לי כפועל בטל, משום דלונפי שטירחי, כן, אין לו הרבה עבודה, אז הייתי אומר, לכן אני משלם לו כפועל בטל, אבל מעות לקח בהן פירות, דנפי שטירחי, אימא לא סגי לי כפועל בטל, היינו חושבים שצריך לשלם לו יותר מאשר פועל בטל, אלא באמת על העבודה שהוא עושה. ואיתן המאות לקח בהן פירות, אם היה רק את המקרה של המאות לקח בהן פירות, אז לא היינו, אז היינו אומרים, אתה מודה ביי כפועל בטל משום דנפי שטירחי, אבל חנווני דלא נפי שטירחי, אימא סגי לי במשהו באלמה, כן? אם היה כתוב רק חנווני, סליחה, רק פועל בטל, רק מאות לקח בהן פירות, אז הייתי אומר, הוא מאות לקח בהן פירות משנה לו כפועל בטל, חנווני שכמו שאמרנו בעצם לא עושה הרבה, אז בוא נגיד שאפשר לעשות את השכר שלו באופן סמלי. איך עושים את השכר באופן סמלי? אפילו לא טבל עם אוהל הבציר, ולא אכל עם אוהל הגרוגרת אחת, זהו שכרו. כן? אני בא לחנווני, אומר לו, בוא, תיקח את התחומוס, לשים את הלחם שלך, זה השכר שלך, כן? או גורגרת אחת, כך תהנה, זה השכר. שזה משהו סמלי. כי יש פה כאילו בעיה פורמליסטית של ריבית שאני עובד בשבילך, אבל באמת החנווני לא עובד בשבילי, הוא סך הכל נמצא בחנות, כן? אז הייתי אומר שמספיק לעשות איזה משהו סמלי, התשובה היא שלא, שצריך להיות פועל בטל. עכשיו, מאיפה באה הדוגמה של ה... לא טבע לי מועל הבציר, זה תכף תראו. תנו רבנן, כמה הוא שכרו? בין מרובה, בין מועט, דבר רבי מאיר. רבי מאיר אומר, עכשיו זה שלוש שיטות בתנאים לגבי ההמשך של המשנה. כן, אין מושבים תרגולים למחצה ואין שמים עגלים שכין למחצה, אלא אם כן נותן לו שכר עמלו ומזולו, או מזונו. כן? אז מה זה שכרו? שכרו, אז יש מחלוקת תנאים. רבי מאיר אומר, בין מרובה, בין מועט, אבל העיקר שסיכמנו על זה מראש. כן? סיכמנו מראש, אני מוכן לעשות את זה תמורת שקל לשבוע. אז זה השכר, כן? רבי יהודה אומר יותר מקל ממנו, אפילו לא טבע לימו לבציר ולא אכל לגורגרת אחת, זהו שכרו. אפילו לא סיכמנו מראש כלום, ואני יודע שיש עליי את החיוב הזה לשים לו, לתת לו שכר לפועל, למי ששומר על העגלים שלי, אז אני בא אומר לו כך תפוח, ובזה אני יצאתי ידי חובה. הוא יכול להיות שהוא בכלל לא יודע שהוא קיבל את זה בתור שכר על מה שהוא עושה. יכול להיות שהוא לא מבין בהלוכה, כאילו, הוא לא יודע שיש פה בעיה. אבל מבחינת רבי יהודה זה מספיק טוב, אבל רבי שמעון בן יוחאי אומר, נותן לו שכרו מושלם, כן? נותן לו...
כתוב משלם.
משלם, כן, ככה עבדים.
מושלם זה מהפיוט. מה? נתן לו שכרו מושלם.
יפה, אז אם מחלוקת בין העבדים לבין הפיוט, איך לנקה?
לכבודכם
דבר. אז נותן לו שכרו משלם. זאת אומרת, שכר מושלם ולא, אי אפשר לעגל פינות פה. צריך לבדוק כמה זה שווה ולתת לזה שכר שלם. תנו רבנן, אין שמין לא את העיזים ולא את הרכילים, ולא כל דבר שאינו עושה ואוכל למחצה. אי אפשר לעשות את זה בדבר שאינו עושה ואוכל. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, שמין את העיזים מפני שחולבות, ואת הרכילים מפני שגוזזות ושוטפות ומורטות, ואת התרנגולת מפני שהיא עושה ואוכלת. כל הדברים האלה, אם כן עושים ואוכלים, יש חלב, יש גיזה של צמר, גוזזות ושוטפות ומורטות, זה הגיזה, הצמר שמורדים בראשית הגז, שעושים לעשות ביום עצמאות בחנה ושפזין של מרדכי, זה הגוזזות, ושוטפות ומורטות, זה כל מיני צמר שיורד תוך כדי שטיפה, או תוך כדי הליכה בקוצים, בכל אופן, יש צמר. ואת התרנגולת גם כן, מפני שהיא עושה ואוכלת. אז תנא קמא, אומרת הגמרא, תנא קמא, גיזה וחלב לא סיפק לשכר עמלו ומזונו. אנחנו רוצים לשום רחלים ועיזים, כן? לשום זה אומר שאתה תגדל בשבילי את העיזים ואנחנו נתחלק בשכר. השכר הוא לכאורה העיזים שיוולדו להם. זה לכאורה מה שהם חושבים עליו. יפה. אבל הוא אומר פה שאסור לעשות את זה בדבר שאינו עושה ואוכל, והדוגמה של דבר שאינו עושה ואוכל זה עיזים, כן, ורחלים, כן, עיזים וכבשים, אנחנו גרים בתקוע, אנחנו רואים את ההבדל בין עיזים לכבשים, עיזים, העיקר שהגידול שלהם זה לחלב, כבשים העיקר של הגידול שלהם הוא לצמר, כן, זה עכשיו, אז כל דבר שאינו עושה ואוכל, אסור, רבי יוסי אומר, רבי יהודה אומר, ברור שמותר, זה עושה ואוכל, זה, יש חלב ויש צמר, אומרת הגמרא, ותנא קמא, מה הוא חושב שגיזה וחלב זה לא שכר? למה אנשים מגדלים עיזים אם זה לא, אם לא חושבים שחלב זה שווה את זה כאילו, כן? אז תנא קמא, גיזה וחלב לא סיפק לשכר עמלו ומזונו? אומרת הגמרא, בגיזה וחלב כולי עלמא לא פליגי, באמת. אם אנחנו עושים חצי-חצי, לא חצי-חצי, סליחה. אני מגדל בשבילך את העיזים. למה אני מגדל בשבילך את העיזים? כי אתה רוצה שיהיה עוד עיזים, שיוולדו עוד עיזים, ויהיה לך עדר יותר גדול. זה הרווחים. ברווחים האלה אנחנו מתחלקים חצי-חצי, חצי מהעיזים שלך, חצי שלי, מי שיוולדו. חוץ מזה, אני מרוויח שאני מקבל את כל החלב והצמר, בינתיים. זה השכר המלא ומזונו. אומרת הגמרא, בזה באמת לא חולקים. אם זה הסיכום ביניהם, מצוין. אבל אם הבעלים אומרים, מה פתאום, אני לא מוכן לוותר על כל החלב של העיזים שלי, אני רוצה את כל החלב של העיזים שלי, פלוס חצי מהוולדות, אז על זה אנחנו אומרים שזה לא נחשב, על זה הוא צריך לשלם לו שכר המלא ומזונו. אז אומרים, בגיזה וחלב כולי על מלא פליגי. כי פליגי בנסיו בי ותותרי, המחלוקת היא שהבעלים הוא קמצן, הוא לא מוכן לתת את החלב ואת הצמר, הוא אומר תיקח את הנסיו בי, רש"י מסביר שזה מי החלב, זאת אומרת איזשהו שאריות של חלב, וטוטר זה איזשהו שאריות של צמר, את זה אני מוכן להביא לך, אבל את הצמר ממש ואת החלב ממש, מה פתאום הבעלים רוצה אותם, זה אסור, אז מה שצריך לעשות זה לסכם שהוא מקבל את הצמר והחלב, הפועל.
למה זה אסור?
כי הוא לא מקבל שכר לעבודה שלו. הנסיו בבטוטר היא לפי תנקמה, זה לא שכר. תנקמה סבר לה כרבי שמעון.
זה לא שכר, זה שם בעיה של
ריבית. הבעיה של הריבית זה שאני עובד בשבילך. כן. תנקמה סבר לה כרבי שמעון בן יוחאי, דאמר נותן לו שכר משלם, שהוא צריך לתת לו שכר מושלם, ולכן זה לא מספיק הנסיו בבטוטר. ורבי יוסי ברבי יהודה סבר לה כאבוע, הוא חושב כמו אבא שלו, שמה אבא שלו אמר, דאמר אפילו לא טבע לימו אלא בציר, ולא אכל אלו גורגרת אחת, זהו שכרו, ולכן זה יכול לעבוד, בגלל שאני, כל שכר מינימלי הוא מספיק טוב, העיקר שיהיה משהו שיחשב לשכר. לכן זה מותר לפי רבי יוסי ברבי יהודה. תנו רבנן, מזכרת אישה לחברתה, תרנגולת, בשני אפרוחים. לי יש תרנגולת, ולכם יש ביצים. אתם צריכים שהתרנגולת שלי תדגור לביצים שלכם. עוד לא המציאו את המדגרה, כן? אז אני מזכיר את התרנגולת שלי בשני אפרוחים. אני אקבל תמורת הדגירה של התרנגולת, שני אפרוחים. אז אם היא תדגור טוב, יהיה אפרוחים, לא תדגור, לא יהיה אפרוחים. כן? זה בסדר, כי זה השכרה. אישה שאמרה לך, ואתה תרנגולת שלי, וביצים שלייכי, שלך, ואני ואת נחלוק באפרוחים. זה כבר דומה לעסקה, זה חצי חצי, נכון? רבי יהודה מתיר ורבי שמעון אוסר. כן? אז זה, שוב, שכר המלוא, זה חצי חצי, לא מקבל אחריות על חצי, ומגיע לחצי. רבי יהודה מתיר, רבי שמעון אוסר. שואלת הגמרא, איך רבי יהודה מתיר? ורבי יהודה לא בא, שכר המלא ומזונו. אני צריך לשכר המלא ומזונו. אפילו רבי יהודה שמקל ואומר שמספיק משהו, אז הוא צריך שכר המלא ומזונו. אומרת הגמרא, איקה ביצים מוזרות. ביצים מוזרות, איך הוא נקן? ביצים מוזרות או מוזרות? איך הוא כותב?
ביצים
מוזרות. ביצים מוזרות זה ביצים שלא פרות ורבות. ביצים שהן לא מזכר. כן? לא יצא מהם ילדים. ולכן, הביצים האלה, עכשיו, זה ביצים שניות מגעילות, לכן קוראים להם ביצים מוזרות, כי התרנגולת דוגרת אליהם, ובסוף מסתבר שאין שם פרוח, אז הן ניות מגעילות, כן? אז זה השכר, ואמרנו שרבי יהודה מסתפק בשכר מינימלי, נכון? אז לכן...
מספיקות לחביתה? מספיק טובות לחביתה?
אז כתוב נפש היפה תאכלם. זאת אומרת, נפש היפה, זאת אומרת, מי שלא אכפת לו, מי שהוא לא הסתניס, ההפך מהסתניס, אז הוא יכול לאכול את זה. תנו רבנן, אז רבי יהודה, תשובה, איקה ביצים מוזרות. תנו רבנן, מקום שנהגו להעלות שכר כתף למעות, טוב, נעצור פה. שיהיה לכולם, המשך יום נעים.